עירובין, דף למד, מתחילים בעזרת השם, דף חפתת, עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים אמר, רב יהודה אמר שמואל. חלק גדול מאוד מהזמן אנחנו משקיעים בלהביא פרנסה הביתה. זה יוצא להביא משכורת, זה יוצא להפעיל את העסקים שלו. כשעם ישראל היו 40 שנה במדבר, העול הזה לא היה להם על הראש. כל בוקר היה ממתין להם מן לאוכל, מים צלולים של מעיין מבארה של מרים לשתייה, ענני הכבוד היה להם לקורת גג בלי משכנתה. לא היה חסר להם כלום. והם היו פנויים לעסוק בתורה, בעבודת השם, לקנות חיי נצח. גם את העבודה שכמעט לא היה להם, המלאכה שהם לא עשו, בכל זאת, להביא את האוכל הביתה, אומרת התורה, שבת צריך לשבות מהמלאכה הזאת. ביום שישי כל יהודי מקבל לחם משנה, דהיינו פי שניים, מקבל את המנה גם של שבת, בשבת שבו איש תחתיו, כל אחד בתוך הארבע אמות שלו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אדם שלא יצא ממקומו אפילו לא בשביל להביא את המן, שכבר הכל יהיה מוכן בבית. דרשו חכמנו זיכרונם לברכה, אל יצא איש ממקומו. מכאן אנחנו למדים שהאדם צריך בשבת להיות במקומו, לא להתחיל ללכת מהלכים שלמים, ארוכים, מחוץ לעיר. קבעו חכמנו זיכרונם לברכה, שאדם אסור לו לצאת יותר מ-2,000 אמה, מהתחום שלו, מהעיר איפה שהוא גר, או מהמקום שהוא קנה לעצמו, ששם הוא שבת בכניסת השבת. יש דעות של תנאים, רבי עקיבא, סוברים שזה אפילו איסור מהתורה. בכל אופן, כשאדם חייב, או שיש לו צורך חשוב, לצאת יותר מ-2,000 אמה, תקנו חכמים את האפשרות של עירובי תחומים. בערב שבת, אדם קובע שבסוף ה-2,000 אמה, שם הוא שובט. אל יצא איש ממקומו. איפה זה המקום איפה שאני שובט? אני מחליט השבת הזאת שהמקום שלי יהיה לא בעיר, אלא בסוף ה-2,000 אמה מהעיר. שם אני קונה שביטה, ואז יהיה לי אפשרות ללכת 2,000 אמה לאחור לכיוון העיר, ואז כיוון שהעיר היא בתוך 2,000 אמה, אז מותר ללכת, כיוון שהעיר נחשבת, כל העיר נחשבת כמו בתוך 2,000 אמה. אם העיר היא נמצאת בתוך, אם המרחק בין התחום לבין העיר הוא פחות מ-2,000 אמה, אפשר ללכת בכל העיר, אבל מחוץ לעיר לכיוון האחורי יהיה אסור ללכת אפילו לא אמה אחת. למה? כי המקום אפשר בן אדם שבת זה בסוף 2,000 אמה, ואז יהיה לו אפשרות ללכת מהעיר עד המקום שהוא שבת, ששם זה מקומו, ועוד 2,000 אמה, ממקומו עוד 2,000 אמה, וככה הוא יוכל להתקדם למקום שהוא רוצה להגיע אליו. איך עושים עירובי תחומין? על ידי שאדם קובע פה זה מקומי. איך אני קובע שפה זה מקומי? אומרים חכמים, אדם דעתו במקום איפה שהאוכל שלו נמצא. ואם כן, כשאדם רוצה לקבוע מקום בסוף התחום, הוא צריך לשים שם מזון של שתי סעודות, שזה עיקר הסעודות. כי סעודת ליל שבת, סעודת שבת בבוקר. סעודה שלישית, מכיוון שאדם שסווה יכול לצאת ידי חובה גם בדברים אחרים שהוא יאכל, אז לכן לא קבעו בעירובי תחומין שצריך לשים מזון שלוש סעודות. בכל אופן, מה הוא שם שם? הוא לא חייב להביא שם את כל הסעודה שלו. מספיק שהוא שם שם אחד מתוך הדברים שהולך לאכול בסעודה, אבל בשיעור שהוא אוכל בשתי סעודות. אם הוא שם למשל חלה, ישים חלה בשיעור שהוא אוכל בשתי סעודות. אם הוא שם שם דגים, שתי סעודות. בשר, שתי סעודות. ואפילו לפתן, דברים שהוא מלפט בהם את הפת. בזמנם היה חומץ. כמה חומץ אדם מלפט את הלחם בשתי סעודות? מלפט את הירק שבו מלפט את הלחם, לפי לשון אחרת. כמה יהיה חומץ? רביעית, כוס חד פעמית מלאה בחומץ, מספיק שתשים כוס חד פעמית עם חומץ בסוף התחום. זה מספיק לך לשתי סעודות, ללפט בו את הפת, אז זה מספיק בשביל לקנות שביטה. אז בא פה רב יהודה ואומר בשם שמואל, כשאתה שם מזון שתי סעודות בסוף התחום, איזשהו סוג מאכל מסוים, איזה כמות אתה צריך לשים. אז תלוי, כל שהוא לפתן, אם זה לא דבר שאותו אתה אוכל בתור הסעודה, אלא אתה למשל אוכל לחם, ואת הלחם אתה מלפט וטובל ואוכל יחד עם הלפתן הזה, אז אתה לא צריך לשים מהלפתן כמות של שתי סעודות שלמות, אלא כמות שמלפטים בלפתן הזה בשתי סעודות. כלומר, יש לך מטבל על השולחן, כמה אתה משתמש בשתי סעודות מהמטבל הזה, זה הכמות שאתה צריך לשים בסוף התחום. וכל שאינו לפתן, לא מלפטים בו את הפת, אלא הוא הפת עצמה, או שהוא המאכל עצמו. אם לא אוכלים פת, אז אוכלים למשל בשר חי, עם קצת מלוח, זה, אותו אתה אוכל, זה עיקר הסעודה, אז השיעור של שתי סעודות, כדי לאכול הימנו שתי סעודות. והוא מביא דוגמאות. בשר חי, אומר הרשב"א, לא ממש חי, לא מבושל בכלל, אלא שהוא קצת מלוח, והוא ראוי לאכל ככה. אוכלים, קובעים עליו, אוכלים אותו כסעודה, אפילו בלי פת. בשר חי היו אוכלים ככה, פשוט יושבים, רוצים לאכול ארוחה, מבשר לבד. אולי את הבשר היו מלפטים ממשהו אחר, אבל זה היה עיקר הסעודה. אז צריך לשים שיעור כדי לאכול אימנו. כמה שאוכלים סעודה של בשר, מזון שתי סעודות. בשר צלי, רבא אמר שזה לא נחשב שקובעים סעודה על בשר צלי, אלא זה לפתן רק, אוכלים את זה בתוך סעודה של לחם, אז השיעור הוא כדי לאכול בו. כמה שאתה מביא בסעודה של לחם, כמה בשר צלי אתה מביא, בשתי סעודות, ככה תשים במקום שאתה קונה שביטה. רב יוסף אמר, מה אתה מדבר על בשר צלי? זה כמו בשר חי, זה גם כן נאכל בתור סעודה בפני, זה הסעודה, עיקר הסעודה. לכן השיעור ששתי סעודות כדי לאכול אימנו. מאיפה אני לוקח את זה שאוכלים בשר צלי בתור עיקר הסעודה, ולאו דווקא בתוך סעודה של לחם? מה רב יוסף מינה אמינה לה? דהני פרסאי, אותם פרסים שמצאו אצלם הרבה בשר, החלי טבהקי בלא נעמה. אוכלים סעודה, חתיכות בשר צלי, בלי לחם. אמר לי אביי, בסדר, אז הפרסים שהם אצלהם הם קובעים סעודה על בשר צלי, כשהם יקבעו שביטה, יקבעו שביטה על כמות גדולה של בשר צלי שנאכל בשתי סעודות. אבל וכי פרסאי אבו רובה דאלמה, ולכן גם מקומות אחרים שלא קובעים סעודה על בשר צלי, אלא הם אוכלים את הבשר צלי, אגב סעודה של פת, יצטרכו לשים כזאת כמות גדולה של בשר, בגלל שבפרס אוכלים הרבה בשר. ואתנן, בוא ניתן לך דוגמה מברייטה שעוסקת לעניין קבלת טומאה. סתם ככה חתיכת בד קטנה מאוד שאי אפשר להשתמש איתה לשום דבר, גם אם היא גבה תמימת, מצורה, לא משנה איזה טומאה, היא לא נתמת, כי זה דבר שאין לו שום חשיבות, הוא לא מקבל טומאה. אבל ברגע שדבר הוא נחשב בגד, אז הוא כבר מקבל טומאה ככלי. עכשיו, מה החתיכת בד הקטנה ביותר שכבר יש לה שם בגד? אז תלוי. בגדי עניים, אם זה נמצא ברשותו של העני, אז שיעור כמה שאני מחשיב. אני מחשיב אפילו חתיכת בד קטנה מאוד. ולכן, מכיוון שהוא מחשיב אפילו חתיכת בד קטנה של אורך ורוחב של 3 על 3 אצבעות, חתיכת בד ממש קטנה, אז זה נחשב בגד לעניים. אבל אצל עשיר, שהוא מחשיב רק חתיכת בד גדולה יותר, אבל חתיכת בד כזאת קטנה, הוא לא מחשיב אותה בכלל, אז אצלו חתיכת בד של 3 על 3 אצבעות לא יקבל טומאה. רק מה? בגדי עשירים לעשירים. אצל עשיר, רק אם יהיה לו חתיכת בד של 3 טפחים על 3 טפחים, רק זה יקבל טומאה. אבל בגדי עשירים לעניים, וכי נאמר שגם אצל העני, אם יש לו בגד בגודל 3 על 3 אצבעות, זה לא יקבל טומאה, כי צריך להגיע לזה שזה יהיה בגד של עשירים, של 3 טפחים על 3 טפחים, גם אצל העניים וגם אצלהם זה יהיה צריך להיות בגודל כזה גדול כדי שזה בכלל יחשב בגד? ודאי שלא, אלא מכיוון שאצל העניים זה חשוב בגד, אז זה מקבל טומאה, ומה שחשוב בגד אצל העשירים, אז הגודל הזה יקבל טומאה אצל העשירים. אותו דבר גם לעירוב. פרסים, הם אמנם אוכלים בשר צלי, קובעים עליו סעודה. אז הם אולי יצטרכו לקבוע תחום, לקבוע שהם שובטים על ידי בשר צלי בכמות שאוכלים סעודה שלמה מהבשר עצמו. לעומת זאת, כל העולם שמסתפקים בבשר צלי רק אלפתן ללפת את הפת, יספיק להם לקבוע שביתה רק בכמות מועטת של בשר צלי. וכי תאימה אולי נאמר שתמיד הולכים להחמיר. ברגע שיש כאלה שאצלהם הגודל גדול יותר, ויש אחרים שאצלהם הגודל קטן יותר, אז תמיד אנחנו נלך להחמיר. האחה, לעניין תומה, לחומרה, שהעניים מחמירים ולא יקלו ויגידו שאם יש להם חתיכת בת קטנה שאצל השירים זה לא חשוב, אז זה גם לא יקבל תומה. אלא מחמירים ואומרים שמכיוון שלעניים זה כן חשוב, לכן זה יקבל תומה אפילו שהוא קטן. והאחה, לעניין עירוב, גם הולכים לחומרה, שמאחר ואצל הפרסים אנחנו אומרים שחתיכת בשר קטנה לא חשובה אצלם סעודה, כי הם אוכלים את כל הסעודה על הבשר עצמה, אז אולי נגיד שגם בכל העולם נצטרך להחמיר ולעשות עירובי תחומים דווקא על חתיכת בשר גדולה שראויה לשתי סעודות לאכול מהבשר את עיקר הסעודה. והתניה שהולכים להקל כשיש כאלה שעושים כך ויש כאלה שמחשבים אחרת. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מערבין באיזה כמות? אם יש אחד שאוכל הרבה, יש אחר שאוכל פחות, איך אתה יודע כמה זה כמות של שתי סעודות? אז אם יש אחד שאוכל פחות מכל אדם, אז אנחנו אומרים שבשבילו עירוב זה מספיק כמות מועטת. למשל, לחולה ולזקן, כדי מזונו, שיעור פחות. אבל מצד שני, אדם שרגיל לאכול כמויות גדולות, רעבתן, אנחנו לא אומרים שהוא צריך לשים מזון של שתי סעודות של רעבתן, אלא מספיק בסעודה בינונית של כל אדם, אפילו שהוא לא, אפילו לא, זה לא מתחיל אצלו את הסעודה, כמו שהיה איזה אחד שסבל מעודף משקל, אז הלך למישהו שמומחה ברפואה שיעזור לו, אמר לו, שמה, זה סכנה גדולה, ככה להמשיך, הביא לו רשימה מה הוא צריך לאכול כל יום בבוקר. אמר לאדם, לבן אדם שמביאים ברפואה, אני מוכן בשמחה לאכול את מה שאתה מביא, רק תגיד לי אם לאכול את זה לפני הסעודה או אחרי הסעודה. אז יש כאלה שאצלהם, כשאתה מביא להם את הכמות הזאת של הבשר צלי שאצל אחרים, זה נחשב סעודה שלמה, הם רק שואלים אותך אם לאכול את זה לפני הסעודה או אחרי הסעודה, אצלהם יש להם כמות גדולה שהם אוכלים. אז אם כן, מה תאמר שהם צריכים להעמיס בסוף התחום ולשים שם את האוכל שהם רגילים לאכול? לא. השיעור שלהם בסעודה בינונית של כל אדם, גם שבשבילו זה לא מספיק. רואים שהולכים גם לכולה, לעניין שכשיש כאלה שאוכלים בכמות כזאת, יש כאלה שאוכלים בכמות אחרת. אז אומרת הגמרא באמת קשיא, דבריו של רבי יוסף קשים, זה שהוא רצה ללמוד מזה שהפרסים אוכלים הרבה בשר, וזה עיקר הסעודה שלהם, אז בשביל זה כולם יצטרכו לשים בסוף התחום, אם הם מסיימים בשר צלי, כמות גדולה שאוכלים עם אותה כסעודה? לא, זה לא ראיה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי שמעון בן אלעזר, אחי, שרעבתן, הקביעת סעודה שלו, זה לא הכמות שהוא רגיל לאכול, כשאתה רוצה לשים לו תחום, קביעת סעודה כמובן לעניין תחום, זה לא כמה שהוא רגיל לאכול, אלא כמו שרוב בני אדם אוכלים, כך אומר רבי שמעון בן אלעזר. והתניא, אותו רבי שמעון בן אלעזר אומר, לעניין תומת אוהל, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, אם יש בבית או באיזה אוהל תחת קורת גג מת, הוא מטמא את כל הבית, כל אדם או כלים וכדומה שנמצאים בבית נטמאים תומת אוהל. עכשיו, מה שיש הרי דלתות, יש חלונות, אם הדלתות והחלונות סגורים ויש את החלל של המשקוף שהוא גם כן כמו אוהל. ובחלל של המשקוף על הרצפה מונח שם איזשהו גביע, או איזה כלי אחר, או אדם שעומד שם. האם הוא נטמא בטומאת אוהל מהמשקוף הזה? אז תלוי. אם יש כמה פתחים, ופתח אחד, אנחנו יודעים ודאי שדרך אותו פתח הולכים להוציא את הנפטר. וכל הפתחים סגורים, רק אותו פתח, אנחנו יודעים שדרכו הולכים להוציא את הנפטר, כי הוא פתח גדול והוא פתח ראשי. אז מתחת המשקוף של הפתח הזה, גם אם הדלת סגורה, יש תומת אוהל. אבל כל הדלתות האחרות שסגורות, מתחת המשקוף שלהם אין תומת אוהל. וכן בחלונות, אותו רעיון. עכשיו, אם יש פתח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה בדרך כלל שטח כזה שדרכו אפשר להוציא אדם בינוני. אם יש מקום ממש עם פתחים קטנים, ויש רק פתח אחד, חלון שהוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה מקום שאפשר דרכו להשחיל אדם בינוני. למה? אפילו שאדם בינוני, אנחנו יודעים שתופס אמה על אמה. ואמה זה שישה טפחים. אז בכל זאת מסבירים שזה שאדם הוא ברוחב של שישה טפחים, זה עם שני הידיים. אבל אם יוציאו אותו כשהידיים נמצאים מעל הראש, אז הידיים לא תופסות עוד רוחב, ואז ככה אפשר להשחיל אותו החוצה דרך החלון של ארבעה טפחים. אז אם יש חלון אחד של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ושאר החלונות קטנים יותר, אז רק החלון הזה יש בו תומת אוהל גם כשהוא סגור, ושאר החלונות שסגורים לא יהיה בהם תומת אוהל. למה? כי תולים שמן הסתם יוציאו את המת דרך אותו פתח. עכשיו, אומר רבי שמעון בן אלעזר, אוג מלך הבשן שמת באיזה בית. כמובן, לא מדברים על אותו אוג מלך הבשן האגדי, אלא כי הוא הרי בכלל לא היה יהודי. בתומת אוהל יש חלק מהדעות שסוברים שזה נוהג רק אצל יהודי. אלא מתכוונים אדם גדול, בעל בשר, עם מידות טובות, והוא נמצא בתוך בית, ועכשיו אי אפשר להוציא אותו משם דרך פתח רגיל. עכשיו, שאלה היא, איזה גודל של פתח, לפי איזה גודל פתח, איזה פתח אנחנו נגיד שהוא מטמא באוהל גם כשהוא סגור? אז על זה נאמר שפתחו כמילואו. השיעור, בשביל שנאמר שפתח אחד, רק הוא, גם כשהוא סגור, תחת המשקוף שלו יהיה תומת אוהל, צריך שיהיה פתח כזה גדול שאפשר דרכו להוציא את אותו אדם. אבל פתח קטן יותר, גם אם הוא ארבעה טפחים אל ארבעה טפחים, שבדרך כלל, כמו שאמרנו, אם יש כזה פתח, אז רק הוא יש בו תומת אוהל, שאר הפתחים האחרים לא יהיה בהם תומת אוהל, אבל כאן זה לא יועיל, כי אפשר להוציא את המת דרך כזה פתח קטן, אפשר להשחיל אותו משם. אז רואים מפה שלפי רבי שמעון בן אלעזר, אנחנו כן אומרים ששיעור של אדם גדול זה כמו האדם הגדול. זאת אומרת, פה הגודל של פתח לאוג מלך הבשן זה כמילואו של אוג מלך הבשן. לא נגיד שמכיוון שאדם רגיל יכול לעבור דרך הפתח הזה, אז הפתח הזה יחשב כאילו משם הולכים להוציא את המת, ואז הוא יציל על שאר הפתחים האחרים שבמשקוף שלהם לא, החלל של המשקוף שלהם לא יקבל תומת אוהל כשהם סגורים. נשאלת השאלה, למה? הרי לעניין כמות של אוכל לשים בסוף התחום בשביל עירובי תחומין, אמר רבי שמעון בן אלעזר שאפילו אם האדם הזה הוא האבטן, בוא נגיד במקביל לאוג מלך הבשן, אתה לא מתחשב בשיעור הפרטי של אותו אחד, אלא אתה מתייחס לשיעור שרוב בני האדם אוכלים, אז למה לגבי תומת אוהל, רבי שמעון בן אלעזר אומר שכן מתחשבים בכמות לפי הגודל של האדם. תרץ את הגמרא והבאיה, זה קצת לשון מעניינת, כי זה לא שכאילו באים לתרץ פה את דברי הבאיה, אלא הבאיה בא לתרץ תירוץ על השאלה שהגמרא שאלה, סתירה בדברי רבי שמעון בן אלעזר. לכן יש גורסים, אמר הבאיה, האטם מת גדול שאין פתח בגודל שכמילואו, אלא מה, רק פתח של ארבעה טפחים שטוב בשביל שאר אדם, זה לא מספיק. למה? מה, איך תוציא תכלס את המת? הוא לא עובר בפתח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. איך היא להעביד? מה, אתה תחתוך את המת חלילה לחתיכות חתיכות, אתה תעשה בזיון המת, הדמוי אינה הדמי, איך היא תחתוך אותו לחלקים וככה נפקי, כך תוציא אותו? מה פתאום? אי אפשר דבר כזה. מה תעשה? אתה תרחיב את הפתח. ולכן, פתח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה לא הפתח שדרכו הולכים להוציא את המת. יצטרכו להרחיב פתח. ואם כן, זה הסיבה שלעניין תומת אוהל, אנחנו כן מתחשבים בגודל של האדם של המת. עכשיו, נשאלת השאלה, יש כאן את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. בסדר? השאלה אם יש כאלה שחולקים עליו. איבאילו, פליגי רבנן על ידי רבי שמעון בן אלעזר, או לא? האם רבנן סוברים שגם אם יש פתח קטן יותר, של רק ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הוא כן יציל על שאר הפתחים? זאת אומרת, אם יש פתח אחד של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הוא יציל על שאר הפתחים האחרים שלא יצטרכו לקבל טומאה, אלא רק הוא יקבל טומאת אוהל במשקוף שלו, או שהם מסכימים עם רבי שמעון בן אלעזר, והם גם אומרים שגם אם זה פתח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, מכיוון שאי אפשר להוציא את המת דרכו, אז הוא לא מציל על שאר הפתחים מקבלת טומאה. אומרת הגמרא תשמע, דאמר רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, דעה שלכאורה חולקת על רבי שמעון בן אלעזר. אוג מלך הבשן פיתחו בארבעה טפחים, ולא כמילואו. עכשיו, איך רבי יוחנן לוקח כזה דבר? הרי הוא אמורה, והרי ראינו ברייתא אחרת מדבריו, בכל זאת הוא אמר, סימן שהוא הכיר ברייתא שסוברת, דעה שחולקת על רבי שמעון בן אלעזר. אז אם כן מוכח שיש דעה שחולקת, דוחה הגמרא לא. האטם, הדברים של רבי יוחנן לא סותרים את דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, זה לא דעה חולקת. אלא דאיקא פתחים קטנים טובה. זאת אומרת, יש כאן הרבה פתחים בגודל של מלוא אגרוף, בגודל מסוים שרש"י מגדיר, וחוץ מזה יש פתח אחד שהוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז לעומת הפתחים הקטנים, הוא נחשב הפתח הגדול שדרכו הולכים להוציא את המת, ולכן רק הוא יקבל טומאת אוהל ולא שאר הפתחים הקטנים. איק אחד, אה, וארבעה על ארבעה. למה בדיוק אותו אנחנו נטמא? הרי בכל מקרה אי אפשר להוציא את המת דרך אותו פתח קטן. רק מה? אנחנו נצטרך להרחיב. כשנותנים לנו לבחור איזה פתח להרחיב, ודאי שנבחר את הפתח הכי גדול, שהוא כבר גם ככה רחב קצת, אז נרחיב אותו עוד יותר, יהיה קל. לא ניקח פתחים קטנים כאלה, שזה כמלוא אגרוף. אז לכן, אותו פתח שהוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, מוכח שדרכו הולכים להוציא את המת, ולכן הוא מקבל טומאת אוהל כבר עכשיו. אמר רב חייא בר אשי, אמר בשם רב, מערבים בבשר חי, כמו שאמרנו בשם הרשב"א, שהכוונה שהוא קצת מלוח. אמר רב שימי בר חייא, מערבים בביצות חיות, ביצים חיות. זה ביצים רגילות, ממש לא, לא מטוגנות, לא מבושלות. כי הם גם כן ראויים לאכל. וכמה ביצים צריך? אמר נחמר בר יצחק, סיני, שכינו ככה את רב יוסף, בגלל שהוא היה בקיא כל כך בדברי הלכה ותורה, כמו משה רבינו שנתן תורה בסיני. כאילו הוא קיבל את התורה ממשה רבינו בסיני. ולכן כינו אותו סיני, בכל אופן הוא אומר שהשיעור הוא שתיים, שתי ביצים, זה השיעור של שתי סעודות. למדנו במשנה, עניין אחר, אדם שנודר שהוא לא הולך לאכול מזון. מה ההגדרה של מזון? אז למדנו במשנה, כל דבר חוץ משני דברים. מותר רק במים ובמלח. אבל שאר הדברים יהיה אסור לו לאכול, כי הם נחשבים מזון. שואלת הגמרא, מלח ומים רק עוד לא יקרה מזון? הכל מילי, שאר מאכלים יקרה מזון? למה תאה ותיובתא דרב ושמואל? למה? דרב ושמואל דאמרי תרוויו במסכת ברכות, אין מברכים ברכת בורא מיני מזונות, הרי על כל אוכל מברכים ברכה מפורטת על אותו מאכל, ועל מזון מברכים בורא מיני מזונות. על מה מברכים? רק על חמשת מיני דגן בלבד. חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שועל. זהו. רק מה שעשוי מחמשת המינים האלה. ופה אתה רואה שמזון זה כל דבר חוץ ממים ומלח. אז קשה על דברי רב ושמואל. שואלת הגמרא, מה פירוש קשה על רב ושמואל? כבר במסכת ברכות דחינו לגמרי את דבריהם. ולא, תביני חד הזימנה? על אורז לא מברכים בורא מיני מזונות. הרי להלכה לא פוסקים כמו רב ושמואל. ודאי שאפשר לברך בורא מיני מזונות גם על דברים שהם לא מחמשת מיני דגן. אומרת הגמרא, למה, תה ותיובתא היו נמי מאה, אולי גם מהמשנה שלנו, אבל יהיה קושייה עליהם. ואז, מסבירים המפרשים, גם אם תדחה את הקושייה שהקשית שם, או שתמצא שהברייתא שהבאת שם, היא לא נכונה, לא מדויקת, אז יהיה לך קושייה מהמשנה שלנו. אמר רב הונא, לא, מהמשנה שלנו אי אפשר להוכיח לא כדברי רב ושמואל. אלא המשנה מדברת, לא באוסר על עצמו את המזון, אלא אוסר על עצמו דבר שזן. ואומר כל הזן עליי. עכשיו יש הבדל בין מזון, דבר שמזין, זה דבר שזן. דבר שזן, זה אדם היה רעב, עכשיו הוא כבר סבע. אבל הלב שלו לא התחזק, הוא לא קיבל כוח. לעומת זאת, מזון זה דבר שסועד את הלב. לא רק זה שהוא נהיה סבע, הוא גם נהיה חזק, הוא התחזק מהאוכל, נהיה לו יישוב הדעת מזה. אז אדם שאומר כל הזן עליי, כל דבר שמסביע, אפילו אם הוא לא מחזק, אז באמת כל דבר זה זן, ויעשו לו לאכול כלום או לשתות כלום, רק מים ומלח, שזה אפילו לא מסביע. שואלת הגמרא, מים ומלח הוא דלא זייני, הכל מילי זייני? וכי רק מים ומלח לא מסביעים? יש דברים אחרים, כולם מסביעים. ואמר רבא בר בר חנה, כי הווהזלנה, כשהיינו הולכים בטריידר רבי יוחנן, היינו הולכים אחרי רבי יוחנן לצפון, לאזור טבריה, אזור הכינרת, למיכל פיירי דגינוסר, לאכול פירות של החבל ארץ שנקרא גינוסר, שזה היה סמוך לכינרת, שהפירות היו מאוד מתוקים שם. אז רבי יוחנן היה מחבב מאוד את הפירות האלה, והוא היה אוכל מזה כמות אדירה. וזה היינו מביאים לו, היינו מביאים לו 1,000 פירות. ולכן, כי אבי נען בי 100, אם היינו 100 תלמידים, אז כמה היינו צריכים להביא כל אחד כדי שיהיה לו 1,000 פירות? אבל מנקטינה לכל אחד וחד, 10, 10. אז כל אחד היה מביא לו 10 פירות. וכי אבי נען בי 10, ואם היינו רק 10 תלמידים, אז בשביל להביא לו 1,000, כל אחד היה צריך להביא 100. אבל מנקטינה לכל אחד וחד, 100, 100. עכשיו, זה היה פירות גדולים. וכל 100 מניו, כל 100 פירות, אבל מחזיק לאוצנה בת תלת הסווי. היה צריך סל של 3 סעים. היה כמות גדולה מאוד. ואבא אכיל, רבי יוחנן היה אוכל לכולהון את כל הפירות שהבאנו לו, ואז הוא היה נשבע. אמר שבוע אתה דלא טעים לזיונה. הוא נשבע שהוא לא נהיה סווי, הוא עדיין רעב. אז אתה רואה מפה שגם פירות גינוסר לא מסביעים, אז אולי שאדם נודר מדבר הזן, יהיה מותר לו לאכול פירות גינוסר, כי זה גם לא מסביע. מתרץ את הגמרא, לא, פירות גינוסר כן מסביעים. רק מה, הם לא מחזקים וסועדים את הלב. ואימא, נאמר שרבי יוחנן לא היה נשבע שהוא לא נהיה סבע מהפירות האלה, הוא נשבע שזה לא סעד לו את הלב. שבועה שלא טעמתי מזונה, זה לא סעד לו את הלב. אבל ודאי שהוא נהיה סבע מאותם פירות. הפליאה הגדולה היא, איך ייתכן לספר מעשה כזה על רבי יוחנן, שהוא כל כך היה מחבב מעדני העולם? הרי תפקידו של העולם בעולם, של האדם בעולם הזה, זה להגביר את הנשמה על הגוף, וכמה שיותר לעסוק בעניינים רוחניים ולהמעיט בעניינים גשמיים ובתאוות מיותרות. אלא אפשר לבאר את הדברים על פי דבריו של הבח, שכותב בסימן קוף ח' על הפירות של ארץ ישראל, שמושפעים על ידי המעשים של עם ישראל שנמצאים בארץ. שאם עם ישראל מתנהגים באופן הראוי, מכניסים קדושה בפירות של הארץ. מכניסים קדושה בפירות. ומי שאוכל מהפירות האלה, הוא זוכה לקבל מהקדושה של השכינה. כל אחד יכול לראות את זה בפנים, בתוך הבח בעצמו. ואם כן, איך אפשר לדעת אם בני האדם, אם היהודים שבארץ, באמת עושים מצוות, ואז הפירות קיבלו את ההשפעה הקדושה? כי הבח כותב שם שאם חלילה להפך, אז הפירות מקבלים הפך מקדושה. איך אפשר לדעת האם הפירות יש בהם קדושה? ההוכחה לזה, אפשר לומר, הגמרא בסוף מסכת כתובות, שכל מביאה שם כמה מאמרי חז"ל, שאם הפירות של ארץ ישראל הם מאוד משובחים, זה מוכיח שהמעשים של בני ישראל שגרים בארץ הם ראויים ומתוקנים, ואז באמת, כמו דבריו של הבח, יש קדושה מיוחדת באותם פירות, יש מעלה מיוחדת לאכול מאותם הפירות. כשרואים שאוכלים 1,000 פירות מפירות של גינוסר, ועדיין זה כל כך משובח שאפשר לאכול עוד ועוד ועוד, הגמרא אומרת שרווחה לביסומי שכיח, הגמרא מביאה, מסכת בבא קמא, שיש מספיק רווח בגוף של האדם לאכול עוד ועוד לדברים מבוסמים, דברים מתוקים וטובים. כיוון שהפירות האלה הם כל כך היו טובים, שהיה אפשר לאכול מהם עוד ועוד ועוד, זה מוכיח שהמעשים של בני ישראל בארץ היו מעשים טובים, ואם כן הם הכניסו קדושה בפירות, ואם כן ככל שאוכלים יותר מהפירות, ככל שאפשר לאכול יותר מהפירות, זה מוכיח שהפירות טובים יותר ויש בהם קדושה יותר. ואם כן, זה העד הנאמן שיש מעלה גדולה לאכול מהפירות האלה, כי זה מוסיף קדושה גדולה לאדם. ככה אפשר לבאר את הדברים. אמר רב הונא, אמר בשם רב, אדם שנשבע שבועה שלא אוכל כיכר זו. הוא נשבע שהוא לא יאכל, לא נשבע שהוא לא ייהנה. אז אפשר לקחת את אותה כיכר ולעשות לו עם זה עירוב, מערבין לו בה. אפילו שיהיה לו הנאה שהוא יוכל ללכת עכשיו יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, זה מותר, הוא רק נשבע שהוא לא יאכל, הוא לא נשבע שהוא לא ייהנה מהכיכר. אבל אם הוא נשבע שהוא לא ייהנה מהכיכר, על ידי שהוא נשבע בלשון כיכר זו עליי, זאת אומרת, הוא אוסר על עצמו כל הנאה מהכיכר, אין מערבין לו בה, כי אז יש לו הנאה מהעירוב שהוא יוכל ללכת יותר בשבת. שואלת הגמרא מברייתא, מי טיבי, הנודר מן הכיכר מערבין לו בה. האם הוא נדר אכילה או הנאה? מה אליו? אפילו הנאה. דאמר עליי, בכל זאת אפשר לערב. אמרת הגמרא, לא. מדובר, דאמר, זו, שהוא לא יאכל כיכר זו, אבל ליהנות הוא כן יכול ליהנות. אומרת הגמרא, חינמי מסתברא, שמדובר שהוא נשבע רק שהוא לא יאכל, ולכן מותר לערב. דקתני, סייפה, המשך הברייתא כתוב, אימתי באמת מותר לערב לו עם אותה כיכר, למרות שהוא נדר, שהוא לא יאכל, שהוא נדר מהכיכר, בזמן שאמר שבועה שלא אתאמנה, שאני לא אתאם והיא לא יאכל מהכיכר, אבל הוא לא אסר על עצמו ליהנות. אבל אם הוא אומר כיכר זו עליי, שהוא לא ייהנה אפילו מהכיכר, אסור לערב לו באותה כיכר. שואלת הגמרא, ואם הוא נשבע שהוא לא יתאם, רב הונא אומר שדווקא אם הוא נשבע שהוא לא יאכל, הוא לא יתאם מהכיכר, אבל הוא לא אסר על עצמו הנאה, אז מותר כן לערב לו באותה כיכר, כי הוא לא אוכל, הוא רק נהנה מזה שיכול ללכת יותר. אז מה נדייק? אבל אם הוא אמר כיכר זו עליי, והוא אסר על עצמו כל הנאה מאותו כיכר, אז מה תגיד אז? אחי נמי דאין מערבין לו בה? כי הוא אוסר על עצמו את כל ההנאות, וגם זה שעושים לו עירובי תחומין, זה גם נחשב הנאה והיא אסורה עליו? היא אחי, אם כן, אז עד אתני, במקום שבהמשך הברייתא שם, כשרוצים למצוא מקרה שבו יהיה אסור לערב לו באותו כיכר, אז כתוב שם שאם הוא נדר ואמר כיכר זו הקדש, אז אין מערבין לו בה, לפי שאין מערבין בהקדשות, כי הם לא ראויים לשום הנאה, לא רק בשבילו, אלא גם אחרים אסור להם ליהנות מאותו כיכר של הקדש. אז בשביל מה צריך להגיע כל כך רחוק עד הקדש? גם אם הוא נודר על איסור לעצמו, יש מקרה שמותר לערב לו בה, ויש מקרה שאסור לערב לו בה. אם הוא נדר רק איסור אכילה, אז מותר לו ליהנות, אז יהיה אפשר לערב לו באותו כיכר. ואם הוא נדר איסור הנאה, אז יהיה אסור לו ליהנות, אז יהיה אסור לערב לו באותו כיכר. אם זה נכון, שאם הוא נדר איסור הנאה, אסור לערב לו באותו כיכר, בשביל מה צריך לרוץ עד הקדש, שזה אסור על כולם, ורק אז יהיה אסור לו לערב באותו כיכר. לפלוג ולהתני בדידה, אפשר לחלוק בכיכר של חולין, שהוא אוסר את זה על עצמו. בין דאמר זו, שאם אומר כיכר זו, שהוא לא יאכל ממנה, אז יהיה מותר לערב לו בה, אבל אמר עליי, שהוא נשבע שהוא לא ייהנה גם מהכיכר, אין מערבין לו בה. אמר לך רב הונא, אלא מאי, מה תאמר? אתה רוצה לחלוק עליי? ולבאר שכשאדם אוסר על עצמו אפילו איסור הנאה מאותו כיכר, בכל זאת אפשר לעשות לו בזה עירוב? כל אחד אמר עליי, בכל זאת מערבין? אם כן, קשי הרישה, הברייתא בעצמה תהיה קשה לפי דעתך. כתוב מפורש, אי מתי מותר לערב לאותו אדם שנדר מהכיכר באותה כיכר שהוא נדר בה, בזמן שאמר שבועה שלא את אמנה, אבל הוא לא נדר שהוא לא ייהנה גם, ולכן מותר. אז מה אני מבין מפה? שמה הסיבה שמותר לי לערב באותו כיכר? כי מה יקרה אם אני ערב? הוא ייהנה, הוא לא נדר שהוא לא ייהנה, אין בעיה, הוא לא יאכל את זה, הוא לא יתאם מזה, הוא נדר רק שהוא לא יתאם. אנחנו מדייקים, שאם הוא אמר, הוא אסר על עצמו איסור הנאה מאותה כיכר, אז יהיה אסור לערב לו בה, ככה לכאורה מדויק בדברי הברייתא. אומרת הגמרא, לא, אל תדייק ככה בדברי הברייתא. אפשר לבאר, חסורי מחסרה ואחי קטני, כאילו חסרות מילים בברייתא וככה צריך לגרוס בה. הנודר מן הכיכר מערבין לו בה, ואפילו אם אמר הרי זו, כיכר זו עליי, גם כן עדיין מערבין לו בה. זה נעשה כאומר שבועה שלא התאמנה, שאסור רק בהנאה של אכילה. אבל כדי שיהיה אסור לערב לו באותו כיכר, זה אם הוא נדר שהכיכר תהיה עליו כהקדש. מכל מקום, קשה לרבונה, הוא סובר הרי שלא מערבים בכיכר, אם הוא נדר איסור הנאה מהכיכר, ובברייתא נראה שאפשר כן לערב, כי הרי הברייתא אומרת שרק אם הוא אומר הרי כיכר זה תהיה הקדש, רק אז לא מערבים לו בה. אבל אם הוא אמר שהוא יאסור על עצמו הנאה מהכיכר, לכאורה כן אפשר לערב לו בה. עונה הגמרא, הוא רב הונא דאמר כרבי אליעזר, תניא, רבי אליעזר אומר, שבועה שלא אוכל כיכר זו, רק אז מערבים לו בה. אבל אם הוא נדר הנאה מהכיכר, כיכר זו עליי, אין מערבים לו בה. למה? כי הוא אסר על עצמו הנאה מאותה כיכר. ואם יעשו לו עירובי תחומין, אז הוא ייהנה מהכיכר הזאת. ולכן אסור לעשות לעירובי תחומין. אם כן יוצא, שאומנם מהברייתא הראשונה אפשר להוכיח שגם אם אדם נדר הנאה מהכיכר, בכל זאת יהיה מותר לערב לו. אבל יש לנו דעתו של רבי אליעזר שסובר שאסור. ורבו נסבור כמו רבי אליעזר. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אליעזר, אחי, וכי ככה דעתו, והתניא ברייתא. זה הכלל. אדם אוסר עצמו באוכל, דיינו, הוא תלה את האיסור שהוא עצמו לא יעשה מעשה, דיינו שהוא לא יאכל מהכיכר, מערבין לו בה, כי הוא לא אסר הנאה שתבוא ממילא, אלא הוא רק אסר שהוא לא יאכל מהכיכר במעשה. אבל אוכל הנאסר לו לאדם בלי מעשה, אלא הוא אומר שהכיכר נאסרת עליו, גם אם בלי שהוא יצטרך לעשות איזה מעשה מסוים, אין מערבין לו בה. כי האיסור לא תלוי במה שהוא יעשה, אלא הכיכר עצמה נאסרת עליו, אפילו בהנאה. ואז בא רבי אליעזר ואומר, כיכר זו עליי, אפילו שהוא אוסר על עצמו את הכיכר, בלי שהוא יעשה מעשה. הכיכר אפילו איסור הנאה הוא נאסר ממנה, בכל זאת מערבין לו בה, זה דעתו של רבי אליעזר. רק אם הוא אומר כיכר זה הקדש, רק אז אין מערבין לו בה. לפי שאין מערבין לו בהקדשות, כי הקדש אסור גם על אחרים. אבל בכל אופן רואים שרבי אליעזר סובר, שגם אם הוא אומר שהוא אוסר על עצמו הנאה מהכיכר, מותר בכל זאת לערב לו באותו כיכר, דווקא אם הוא עושה את זה כהקדש יעשו. עונה הגמרא, יש שתי דעות בדבריו של רבי אליעזר. יש את הברייתא הקודמת שאמרנו שלפי רבי אליעזר, אם אדם אוסר על עצמו הנאה מהכיכר, כבר יעשו לערב לו בה. יש את הברייתא הזאת שאומרת, שדווקא אם הוא אמר שהכיכר תהיה הקדש ממש, רק אז יהיה אסור לערב לו בה. אבל אם הוא אסר על עצמו הנאה מהכיכר יהיה מותר. יש פה תרי תנאי וליבד רבי אליעזר. עוד למדנו במשנה, כשאדם שם אוכל בסוף התחום כדי לומר ששם הוא שובט בשבת ושם הוא קונה לעצמו שביטה, הוא מעביר את ה-2,000 ממש שיש לו לכל צד, במקום שזה יהיה מהעיר שלו לכל צד מהעיר, הוא מעביר את זה למקום איפה שהוא שם קבע שביטה, אז הוא צריך לשים אוכל. עכשיו צריך להיות אוכל שראוי לאכילה, או שתייה שראויה לשתייה. האם זה צריך להיות אוכל שראוי לאכילה לאותו בן אדם שעושים בשבילו את העירוב, או שאם זה ראוי לאכילה למישהו אחר זה כבר מספיק. אז במשנה למדנו מערבין לנזיר ביין, ולישראל בתרומה. אפילו שהנזיר לא יכול לשתות את היין, ואפילו שהישראל לא יכול לאכול את התרומה, בכל זאת אפשר. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כבית שמאי. זה לא מסתדר עם דברים שבית שמאי. מה אומרים בית שמאי? דתניא, בית שמאי אומרים, אין מערבין לנזיר ביין, ואין מערבין לישראל בתרומה. לעומת זאת בית הלל אומרים, מערבין לנזיר ביין, וכן מערבין לישראל בתרומה. ובית הלל באים ומתווכחים עם בית שמאי. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אי אתם מודים שמערבים עירובי תחומים עם אוכל לאדם גדול שחייב להתענות ביום הכיפורים, זאת אומרת שמים לו בערב יום כיפור אוכל בסוף התחום, כדי שיקנה לו שביטה והוא יוכל ללכת יותר מ-2,000 ממה ביום הכיפורים, למרות שהוא לא יכול לאכול את האוכל ששמו לו בשביל עירובי תחומים, למה לכאורה? למה באמת מותר? כנראה מכיוון שזה ראוי לקטן. כי קטן כן יכול לאכול ביום הכיפורים. אז אותו דבר גם, יהיה אפשר לערב לנזיר ביין, כי מי שלא נזיר יכול לשתות את היין. יהיה אפשר לערב לישראל בתרומה, כי כהן יכול לאכול את התרומה. אמרו להם בית שמאי אבל, בזה אנחנו מסכימים שאפשר. אז אמרו להם בית הלל, אז אותו דבר תסכימו איתנו גם לנזיר ולישראל בתרומה. כשם שמערבין לגדול ביום הכיפורים כי הוא ראוי לקטן, כן מערבין לנזיר ביין כי הוא ראוי למי שלא נזיר, ולישראל מערבין בתרומה כי הוא ראוי, התרומה ראויה לכהן. בית שמאי מחלקים. הטעם, אדם מערב בערב יום הכיפורים, איקה סעודה ראויה, אפילו לאותו אחד שבשביל אותה מערב, בעוד יום, לפני יום הכיפורים, היה יכול לאכול מהאוכל הזה. עדיין לא התחיל לצום. אבל אחה, כשאתה מערב לנזיר ביין, או לישראל בתרומה, לקה סעודה ראויה בעוד יום. גם בערב שבת הוא לא היה יכול לאכול מזה. לכן העירוב, לפי דעתנו, לא יהיה עירוב. טוב. אומרת הגמרא, כמן, דלא כחנניה. בית שמאי מודים שאפשר לעשות עירוב על ידי אוכל, על ידי מזון של שתי סעודות, זה לא כחנניה. לתניה חנניה אומר, כל עצמן של בית שמאי לא היו מודים בעירוב. אין דבר כזה שאתה אומר, אני רוצה לקנות שביטה בסוף 2000 אמה, שמה אני גר? שמה אתה גר? מעניין מה אתה שם במקום שבו אתה גר. מה אני שם? כוס חד פעמית עם רביעית חומץ. יפה. בזה אתה קונה שביטה? זה אומר שאתה גר שם? כן, ודאי. כי זה מספיק לי לטבל בו את הירק שבסעודת הפת, או את הפת שבסעודת הפת, מזון של שתי סעודות, בוודאי. זה נקרא לקנות שביטה? אומר, אומר חנניה בשם בית שמאי, אתה רוצה לקנות שביטה? תראה רצינות. עד שיוצאים מיטתו וכל כלי תשמישיו לשם, לאותו מקום שהוא מערב בו. בוא נראה, ככה זה נחשב עירוב. אז אם כן, מה שפה אנחנו רואים שבית שמאי אומרים שיש מקרים שאפשר לערב עם אוכל, רק שזה יהיה ראוי לאכילה, ולא, תבין, שזה לא יהיה נזיר שאתה נותן לו, מערב לו ביין וכדומה. אבל אם זה, שזה לא יהיה, אבל אם זה אחד שהוא לא נזיר ואתה מערב לו ביין, בית שמאי אומרים שאפשר לערב, אז זה לא כמו דעת חנניה בשיטת בית שמאי. כמה נזלה, כמו איזה דעה הולכת הד את עניה, הברייתא שכותבת, אדם שירב בבגדים שחורים. הוא ישב במקום ששם הוא רוצה לקנות שביטה, לבוש בבגדים שחורים. אז לא יצא במשך שבת מחוץ לתחום בבגדים לבנים. וכן, אם הוא ירב בבגדים לבנים, הוא היה לבוש בבגדים לבנים כשהוא ישב בסוף התחום לקנות שביטה, לא יצא בבגדים שחורים. כמן, אמר רב נחמן בר יצחק, לדעתי הברייתא הזאת כמו דעת חנניה, ואליבא דבית שמאי, שהוא היה צריך להביא למקום השביטה גם את הבגדים השחורים וגם את הבגדים הלבנים, כמו שאמר חנניה, שצריך להוציא כל כלי תשמישיו. שואלת הגמרא, זה לא מסתדר עם חנניה, כי לחנניה, מה, רק בבגדים שחורים הוא דולה יצא? אם הוא ירב בלבנים? אבל באותם בגדים שהוא ירב הוא כן יכול לצאת, בלבנים יצא? אמר, אדם לא קונה שביטה עד שיוצאים מיטתו וכלי תשמישיו לשם, הוא צריך גם את הבגדים השחורים וגם את הבגדים הלבנים להוציא לסוף התחום, כדי שבכלל יקנה שביטה. ואם הוא לא הוציא גם את הבגדים השחורים וגם את הבגדים הלבנים, אז הוא לא קנה שביטה, אז אסור לו להוציא מחוץ לתחום שום בגד, אסור לו לטלטל שום, אסור לו ללכת מחוץ לתחום בשום אופן. עונה הגמרא הכי כמה, עירב בלבנים. ובסוף בשבת הוא צריך לשחורים, והתברר שהוא לא הוציא לסוף התחום את כל כלי תשמישו, אז באמת אסור לצאת מחוץ לתחום, אף בלבנים לא יצא. למה? כי מתברר שהוא לא הביא את כל כלי תשמישו למקום ששם הוא קונה שביטה. וכמן, כמו מי הברית הזאת היא הולכת, אמר אנחנו בר יצחק חנניה, ואני בדי בית שמאי, שכדי שאדם יקנה שביטה בסוף 2000 אמה, צריך את כל כלי תשמישו להוציא לאותו מקום. במשנה למדנו, סומכוס אומר, אי אפשר לערב לישראל בתרומה, אלא רק בחולין. עכשיו פה מדייק את הגמרא, רגע, סומכוס חולק רק על עניין תרומה, ואילו לנזיר ביין לא פליג סומכוס. אין לו בעיה שנזיר יעשו לו עירובי תחומין עם יין. מה הייתה מה? מה ההבדל? לא תרומה ראוי לישראל ולא יין ראוי לנזיר. למה מותר לערב לנזיר ביין ואסור לערב לישראל בתרומה? רצת הגמרא יש הבדל לגבי נזיר ביין. כי נזיר אפשר דמיצ'ילה נזירותי. יכול לעשות התרת נדרים. איך בן אדם נהיה נזיר? הוא נודר שהוא יהיה נזיר. וילך לרב, הרב ימצא לו פתח, אם היית יודע שלא יהיה לך מי שיוציא אותך ידי חובת קידוש, ותצטרך לעשות קידוש לבד על היין. וכי היית נודר? אז הוא יכול לומר, לא, אם הייתי יודע, לא הייתי נודר. ואז הוא לא נזיר. ואז יצא שכן ראוי לו יין. אז מכיוון שיש אופן בו הוא יכול לשתות יין, הנזיר הזה, על ידי שהוא יתיר לעצמו את הנזירות, אז זה לא נקרא דבר שאינו ראוי לו, לכן הוא יכול לערב בו. שואלת הגמרא, גם בתרומה אפשר לעשות התרת נדרים? איך עושים התרת נדרים בתרומה? יחי תרומה, נמי אפשר דמיצ'ילי לווי? הוא יכול להגיד, למצוא פתח, שהוא לא התכוון לעשות להפריש את הפירות האלה לתרומה, אלא הוא התכוון, הוא רוצה להפריש פירות אחרים לתרומה. ואז יש מקרים מסוימים, שחכם יכול להתיר לו את הנדר, שהוא נדר שהפירות האלה יהיו תרומה, והוא יוכל לקחת אחרי זה להפריש פירות אחרים לתרומה. עונה הגמרא, זה לא אותו דבר. כי לעניין תרומה, אם הוא מתיר לעצמו את הנדר שהוא נדר שהפירות האלה יהיו תרומה, אז מה קורה לכל הפירות עכשיו? הם יהיו טבל. אז הוא לא יכול לאכול מהם בכל מקרה, אז הם גם ככה לא ראויים לו, בין אם הם תרומה ובין אם הם טבל. אם יצ'ילה לה, הדרה לטיב לה, הוא יתיר לעצמו את הנדר, אז הפירות הם טבל, בכל זאת הוא לא יכול לאכול מזה, אז מה זה עוזר לו? אם זה לא תרומה, זה טבל. עדיין זה לא ראוי לו לאכילה. שואלת הגמרא בסדר, ולפרוש עליו ממקום אחר. יכול להתיר לעצמו את הנדר, שהפירות האלה לא יהיו תרומה. אז אתה אומר, זה טבל? אין בעיה, הוא יפריש. על הטבל, שבמקום שהוא קנה שביטה, מפירות שיש לו במקום אחר, יגיד, למשל יש לו פירות במקרר, אז הוא יאמר, הנה, הפירות האלה, הם יהיו התרומה והמעשר של הפירות ששמו לי מחוץ בסוף התחום. תרץ את הגמרא, אמנם שאם אדם יעשה את זה, זה יהיה תרומה, אבל חברים, לא נחשדו החברים לתרום שלא מן המוקף, הכוונה סמוך, מוקף הכוונה סמוך. להפריש תרומה מהפירות שנמצאים סמוך, זאת אומרת, הפירות שאתה רוצה לתקן והפירות שאתה מפריש תרומה, שיהיו סמוכים אחד עד השני. שאתה גמרנו בסדר, אז תפריש מן המוקף, ולפרוש עליו מיני וביי, שיש לו פה במקום השביטה הפירות של תרומה, והם חזרו נהיו עכשיו טבל כי הוא יתיר את הנדר שהוא עשה אותם לתרומה, הם נהיו טבל, שיפריש מהם תרומה עליהם, אז חלק יהיה תרומה, וכל השאר יהיה פירות מתוקנים. עונה הגמרא, דלת בשיעורה. כי אם אתה מוריד מהפירות, יש פה בדיוק שיעור מדויק, אם אתה תוריד תרומה מהפירות שיש פה, אין פה כבר שיעור של שתי סעודות. שואלת הגמרא, מהי פסקה? מי אמר שמדובר פה שהוא הביא שיעור מצומצם של פירות? אולי הוא הביא כמות שהוא כן יכול להפריש תרומה. אלא, למה אי אפשר לערב בתרומה ומותר לערב לנזיר ביין? הסיבה היא שתרומה, אם האדם יעשה התרת נדרים על התרומה, הוא לא יכול עכשיו להפריש תרומה חדשה. כי סומכוס עבר לה כרבנן דאמרי, כל דבר שהוא בשבת אסור משום שבות, שזה אסור מדרבנן, אסור לעשות את זה גם בין השקיעה לצאת הכוכבים. גזרו עליו כבר בבין השמשות. אז מכיוון שהוא לא יכול להפריש תרומה בשבת, כי זה נחשב שהוא מתקן את הפירות, בבין השמשות זה זמן ש... בין השקיעה לבין צאת הכוכבים זה זמן שבין השמשות, זה הזמן שקובע האם האדם קנה שביטה בסוף התחום ועשה לעצמו עירוב ותחומין או לא. עכשיו, מכיוון שבזמן הזה של בין השמשות הוא לא יכול להפריש תרומה, עכשיו, אם נאמר הפירות שהוא שם בסוף התחום זה תרומה, אז התרומה הזאת לא ראויה לו. מה תגיד, היא ראויה לו כי יכול לעשות התרת נדרים, להתיר שהתרומה הזאת לא תהיה תרומה, אבל אז יוצא שכל הפירות שיש כאן הם טבל. אז מה תגיד, בסדר, אז הוא הפריש מהטבל הזה תרומה, אבל אי אפשר להפריש תרומה בין השמשות. אומרת הגמרא, אז אתה רואה מפה שיש דעה של סומכוס שאומר, אתה בא ועושה עירובי תחומין, שים דברים שיכולים להיות ראויים אליך. גם אם זה לא לגמרי ראוי לך, כמו שאדם נזיר לא ראוי לו יין, אבל זה יכול להיות ראוי לך אם יתירו לך את הנזירות. אבל אל תעשה תרומה בתור עירובי תחומין. אז כמן אז לעד אתנן, כמו מי נאמר מה שכתוב, יש שאמרו שהשיעור הוא לא קבוע לכולם אותו דבר, אלא כל אדם השיעור אצלו שונה, הכל לפי מה שהוא אדם, יש רשימה של דברים כאלה. למשל, כשמביאים לבית מקדש, יש קורבן שמביאים מבהמה, ויש מנחה שמביאים מסולת, שמן וכדומה. כשמביאים את זה לבית המקדש, זה לא שוחטים את הקורבן, אין פה מה לשחוט. מה עושים במקום שחיטה? קמיצה. הכהן לוקח כמה שנכנס לו בתוך כף היד, מלוא קומצו, בתוך שלושת האצבעות האמצעיות של הכף יד, כמה שנכנס שם, הוא מקטיר על גבי המזבח. עכשיו, כמה השיעור שהם לא קומצו? תלוי מה הגודל של כף היד של אותו כהן שעשה את הקמיצה. זה דבר אחד שנמדד לפי כל אדם אחרת. וכן, מלוא חופניו כתורת, ביום הכיפורים, כהן גדול בא להיכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. נותנים לו לקחת מהכתורת מלוא חופניו, כמה שנכנס לו בשני כפות הידיים יחד. כתורת. כמה הכמות של מלוא חופניו? תלוי כמה הגודל של הידיים של הכהן. יום הכיפורים, אדם חלילה עובר ושותה מלוא לוגמיו ביום הכיפורים. כמה זה מלוא לוגמיו? כמה שנכנס לו לתוך הפה? תלוי כמה הגודל של הפה, של כל אדם. וכן, במזון שתי סעודות לעירוב, מודדים כל אדם כמה הכמות שהוא אוכל בסעודה. כמן, כמו מי נאמרה המשנה הזאת. אמר רבי זרע, סום חוסי. ואמר לעניין עירוב אצל כל אחד, מה ידך זילי בעינן? צריך שזה יהיה ראוי לו. אתה לא יכול לערב לישראל בתרומה, כי זה לא ראוי לו. לעומת זאת לנזיר ביין תה יכול, כי זה יכול להיות ראוי לו אם הוא יעשה התרת נדרים. לעומת זאת, לפי חכמים, אם סעודות ראויים למישהו אחר, אפילו אם זה לא ראוי בשבילו, זה גם כן בסדר. אתה יכול למשל לערב משהו שראוי לאחרים, שלמרות שזה לא ראוי לך. אולי נאמר שהמשנה הזאת, למה פליגה דרבי שמעון בן אלעזר, שאמרנו בתחילת הדברים בעמוד הקודם, לתניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מערבין לחולה ולזקן, באמת לפי הכמות שלהם. הם אוכלים מעט, מספיק להם מרובי תחומים כדי מזונו, אבל ולרעבתן, מספיק בסעודה בינונית של כל אדם. ואתה לא צריך לתת לו את הסעודות הענקיות שהוא רגיל לאכול. כאן אנחנו רואים שעירוב זה כמו לפי משהו אדם, הכל לפי משהו אדם. עונה הגמרא, תרגומה, מה הכוונה לפי משהו אדם? זה להקל, לא להחמיר. החולה וזקן, שמודדים כמה שהחולה והזקן ראויים לאכול. אבל רעבתן, בטלה דעתו אצל כל אדם, ולא צריך לתת לו שיעור גדול של עירוב, אלא כמה שרוב בני אדם אוכלים שתי סעודות. למדנו במשנה, שאם רוצים לעשות עירובי תחומין, צריך לדאוג שהאוכל יהיה במקום שבשבת יהיה אפשר להגיע אליו. ובכל זאת, אפשר לערב לכהן אם הניחו את העירוב שלו בבית הפרס. מה זה בית הפרס? זה שדה שהיה שם קבר, ולא יודעים כרגע איפה בדיוק הקבר הזה היה. ויש ספק, אולי יש שם תומת מת. עכשיו, מדובר פה כמובן שאם יש תומת מת, הוא נמצא על גבי השטח. לא כמו היום שקוברים בעומק האדמה. אז היה מין סוג של תומת מת, או שאפשר בקלות לראות אותו על פני אדמה, רק מה צריך בשביל זה לפזר את החול, ואז אפשר לראות את העצמות. ובכל מקרה, או שזה מדובר פה על הגרגירים קטנים, שהם שיעור בגודל של כסעורה, עצם בגודל כסעורה, שאם אתה מנפח ומעיף את כל החול, אז גם זה אף. ואז כשאתה מנקה את השטח, זאת אומרת ככה, יש לך אפשרות לעבור בשדה כזאת, ולהיות כמעט בטוח שלא דרכת על עצם מהמת. כי העצמות נמצאים על גבי האדמה, לא קבורים בתוך האדמה ממש. ואם כן, עצמות, עכשיו אם יש לך אפשרות לעבור שם, יש שאתה עושה רוח ומנפח, עושה רוח באותו מקום, ואז כל החול וכל הגרגירים זזים הצידה, ואם יש שם עצם בגודל כסעורה, הוא גם כן אף, ביחד עם כל האבנים הקטנות. ואם היו שם עצמות גדולות שלא יכולים לעוף, ברגע שאתה מפנה את השטח, אתה היית אמור לראות אותם. אז אם אתה פינית ואתה עכשיו הגעת פה למקום מוצק ואתה לא רואה פה עצם, אז יש מקרים שחכמים התירו לעבור שם, אפילו אחד שאסור לו להתאמה למתים. והמשנה אומרת שבכזה סוג שדה אפשר לשים את העירוב אפילו לאדם כהן שאסור לו להתאמה למתים. למה? איך באמת יהיה אפשר לכהן אחרי זה לאכול את העירוב בשבת? ואמר יהודה, אמר שמואל, מנפח אדם יכול לעשות רוח מהפה בבית הפרס והולך בו לצורך מצווה וכדומה. אז אם כן, מכיוון שיש אפשרות אפילו לכהן לעבור שם בלי להתאמה, ולעבור על האיסור שכהן אסור להתאמה, למתים, לכן אפשר לשים שם את העירובי תחומין באותו שדה. אומרת הגמרא, דרך אגב, בעניין של שדה בבית הפרס, שיש שם, זה נחשב ספק תומה כל השדה הזאת, אבל יש מקרה שכבר אין שם ספק תומה. רבי יהודה בר עמי, משמיד רבי יהודה אמר, בית הפרס שנידש, שהרבה אנשים כבר עברו שם, דרכו שם, טהור. למה? כי גם אם היה שם העצמות בגודל כסעורה, הם כבר התרסקו על ידי שאנשים דרכו והלכו שם, ועצם פחות משיעור כסעורה לא מטמא בכלל, אפילו לא במגע. ועד כאן דף למד.